חושבות בגדול, פודקאסט לבעלות עסק שרוצות לפרוץ קדימה בגדול. היי, אני רבקה יעקב. ביחד נצא למסע שבו תתחברי למנהיגה שבך, נלמד לחשוב בגדול כדי לפרוץ כל מחסום ותקרת זכוכית אפשרית. נדבר על כסף, על שיווק ואיך לקדם ולפתח את העסק שלך בעולם של חוסר ודאות. ידעתם שביום ממוצע גולש נחשף לבין 6,000 ל-10,000 מודעות פרסום, שכולם צועקות עליו תקנה, 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 תקנה? אז איך מכל הרעש הזה, מכל הבלגן הזה, אנחנו נוכל למשוך את תשומת הלב של הגולש, להפוך אותו להיות הלקוח שלנו, לגרום לו להקשיב לנו, למסר שלנו, לתת לנו איזה כמה שניות של חסד, לגרום לו להמשיך איתנו הלאה, ללכת איתנו את הדרך, עד שהוא יהפוך להיות הלקוח שלנו. התשובה היא, מה יוצא לו מזה? זו השאלה מספר אחת שעוברת לו בראש מבוקר ועד ערב. האמת שזה לא רק עובר לו בראש, זה עובר לכולנו בראש, בין אם זה במודע או בין אם זה לא במודע. זאת אחת השאלות שמנחות אותנו בכל רגע נתון בחיים שלנו. מרגע שאנחנו קמים בבוקר ועד הרגע שאנחנו הולכים לישון. כל פעולה, כל קבלת החלטות, כל התלבטות, זה השאלה שמנקרת לנו במוח. מה יוצא לי מזה? לקום בחמש בבוקר כדי ללכת לרוץ ואז אני ארגיש טוב עם עצמי? או שעדיף לי להמשיך לישון ואז אני אמנע מלעשות משהו שלא כל כך בא לי לעשות אותו? מכירים את הקונפליקט הזה? חמש בבוקר, החלטתם לקום לרוץ, אבל אז מתחיל המסע ומתן ביניכם לבין עצמכם. לקום, להמשיך לישון, מה יצא לי מזה שאני אקום, מה יצא לי מזה שאני אמשיך לישון? והתשובה הטובה ביותר שתענה על מה יוצא לי מזה, היא זאתי שתנצח. אם התשובה, אני אקום לרוץ ואז אני ארגיש מעולה אחרי זה, תנצח, בסופו של דבר אתם תקומו, תתלבשו ותצאו לרוץ. אבל אם התשובה של, איך לא בא לי היום, אתם מתחילים לוותר לעצמכם, להימנע מדברים שאתם לא כל כך רוצים לעשות, כמו ריצה למשל, אם התשובה הזאת היא תנצח, מן הסתם תמשיכו לישון עוד שעה, ואחר כך יהיה לכם יסורי מצפון על זה שלא קמתם לרוץ. או למשל, אם תיקחו את הילד הקטן שלכם, זה שלא אוהב לאכול ירקות, ואתם שעה יושבים איתו ומנסים להכריח אותו לאכול אפונה או גזר או טרד או לא משנה מה. כל דבר שהוא לא שוקולד. כמה שכנוע אתם צריכים להפעיל עליו שזה בריא לו, שזה טוב לו, שזה יעזור לו לגדול, שזה יעזור לו לצמוח. אתם מנסים לשכנע אותו מה יצא לו מזה, מה יגרום לו לרצות לאכול את אותם ירקות. והלקוחות שלנו לא שונים מאיתנו, או מהילדים שלנו לצורך העניין. השאלה מה יוצא להם מזה, שהם ירכשו את המוצר שלנו, חולפת להם בראש גם בלי שהם מבינים את זה בצורה מודעת. זה איזשהו מנגנון שקיים אצל כולנו, שכל הזמן נועד לסנן את המידע. תחשבו רגע, אנחנו מותקפים ב-6,000 פרסומים מכל עבר. נכנסים לפייסבוק, טה-טה-טה-טה-טה-טה, מלא פרסומות, טקסטים, פוסטים, לא משנה מה, המון חומר, המון מידע. ואם זה לפי הזמן האחרון בפייסבוק, שמקדמים רק את הפרסומות, כדי שנראה כל הזמן פרסומות, מצד ימין, מצד שמאל, מלמעלה, מלמטה, באמצע הטקסטים, נכנסים ליוטיוב, כל החצי דקה הראשונה מוקדשת לאיזה פרסומת שאי אפשר להריץ אותה, לא קדימה, לא אחורה, לא להפסיק אותה, נכנסים לאוטו, שומעים רדיו, עוד פרסומות, 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 ובקיצור, המוח שלנו מותקף. כל היום מותקף בפרסומות שמנסות לגרום לנו לבצע פעולה כלשהי. בדרך כלל הפעולה הזאת היא להרים טלפון, למלא טופס או לבוא ולקנות מוצר כלשהו שלאו דווקא חשבנו שאנחנו רוצים לקנות אותו כרגע. המוח שלנו לא יודע להבחין בין דברים וכל מה שהוא קולט נכנס לתוך התת מודע. הכל, כל מה שאנחנו רואים ואנחנו גם לא מבינים שראינו, נכנס אצלנו לתוך איזה תיקייה שנקראת תת מודע. אז איך המוח יסנן מה נכנס לתוך המודע? איך אנחנו נוכל להבין מה אנחנו, למה אנחנו נחשפים, או להבין למה אנחנו רוצים להיחשף? אז התשובה היא, תמונה בשאלה, מה יוצא לי מזה? משום שאם אנחנו לא נסנן את כל המידע הזה, וכל דבר שנכנס לנו לתת מודע יהיה גם במודע, אנחנו נרגיש שאנחנו כמו overwhelming כזה, אנחנו פשוט לא נוכל להמשיך ולתפקד, כי לפעמים מרוב מידע זה גורם לנו לסוג של שיתוק, אנחנו פשוט נעלמים דום ומנסים להסתכל כדי לעכל את עומס המידע, לעכל את כל האינפורמציה, ואנחנו לא מסוגלים בצורה כזאת, כי אחרת אנחנו פשוט נהיה בצורה של שיתוק כל הזמן. לכן אנחנו פועלים על פי סינון. הסינון הוא בדרך כלל בדברים שחשובים לנו, והדברים שחשובים לנו הם די אוניברסליים. כולנו רוצים לעשות יותר כסף או לחסוך בכסף, כולנו רוצים לחסוך בזמן, להימנע מדברים שאנחנו לא אוהבים, ובעיקר להרגיש טוב עם עצמנו. ברגע שמישהו פונה לאחד מהקריטריונים האלה, אוטומטית הם נכנסים לנו לתוך המודע. קל לנו יותר לסנן את כל הרעש מסביב ולהגיד, אוקיי, זה משהו שמעניין אותי. המוצר הזה עוזר לי לחסוך זמן, או המוצר הזה עוזר לי לייצר יותר כסף, או המוצר הזה יגרום לי בטוח להרגיש טוב יותר עם עצמי. ברגע שהמוצר מדבר לתועלת הזאת של מה יוצא לי מזה כלקוח, אז המודע שלי נכנס לפעולה וקל לי יותר לשים לב למה רצו להגיד לי בכלל. כל השיקולים שלנו במשך היום, בין שאנחנו יודעים או לא יודעים, הם מתבססים על הנושאים האלה של מה ייתן לי ומה יעזור לי, או להרגיש טוב יותר, או לייצר כסף, או לחסוך בזמן, או לחסוך בכסף, או להימנע מדברים שאני לא אוהבת לעשות. ברגע שאנחנו מגדירים את התועלת שהלקוח שלנו מקבל מהמוצר שלנו, אנחנו למעשה מסננים עבורו את כל הרעש משאר הדברים שהוא רואה. ואז קל לו יותר להבחין בנו, כי הצענו לו משהו שמדבר אליו. זה יגרום לו לעצור לרגע ולנסות לספוג מה הוא קלט פה, מה היה פה שזה היה ככה מעניין. ואם זה יראה לו רלוונטי, הוא ימשיך להתעניין, ימשיך איתנו הלאה, ובסוף יש סיכוי שהוא גם יהיה לקוח שלנו. אם זה לא רלוונטי, זה פשוט ימשיך לתוך התת מודע, יונדקס במקום הזה של לא רלוונטי לי, וימשיך הלאה בחייו. זה בדיוק כמו שכשאתם מנסים לדרבן את הילד שלכם לסדר את הסלון אחרי כל הברדק שהוא עשה בו. מבחינתו זה לא מעניין אותו שהסלון יהיה נקי. אותנו זה מעניין שהסלון יהיה נקי. לכן כשאנחנו מבקשים את זה ממנו, אז הוא אומר, זה לא כזה חשוב לי. ומסנן, מסנן, מסנן, מסנן. עד שפתאום אנחנו אומרים, אם תסדר את הסלון, תקבל שוקולד, או תקבל איזשהו שוחד מסוים. ואז פתאום, אוקיי, זה מעניין אותי, יש כאן משהו בשבילי, אולי זה רלוונטי, אולי אני אקשיב, אולי אני גם אסדר, ואז אני אקבל את מה שאני רוצה. ברגע שאנחנו מדברים עם הלקוחות שלנו, ואנחנו מספרים להם, נניח על המוצר המצוין שיש לנו, תכלס, זה לא מעניין אותם. אותם מעניין מה יצא להם מזה. מה יצא להם מזה שהם בכלל יקשיבו לנו על המוצר שלנו, או מה יצא להם מזה שהם ישתמשו במוצר שלנו. אז מה שכדאי אולי להבין בהקשר הזה של העסק, הוא שלא מדובר בכם, בעלי העסק. נכון, זה העסק שלכם, ונכון, אם אתם לא נמצאים בעבודה, אז העסק לא מתפקד, ונכון, אתם היחידים שיודעים הכל מאלף עטף. אבל, אם אין לכם לקוחות, אז אין בעצם עסק. ומשום שהלקוח הוא הדבר החשוב בעסק שלכם, נקודת המבט תמיד תמיד צריכה להיות מתוך העיניים של הלקוח, מה יוצא לו מזה. לא מתוך העיניים שלכם, אלא מתוך נקודת המבט שלו. מה יוצא לו מהעובדה שהוא ירכוש ממכם או ישתמש בשירות שלכם. בדרך כלל אנחנו נוהגים לתאר את המוצר או את השירות מתוך נקודת המבט שלנו, עצמנו. יש לנו איזושהי תחושה שהלקוחות שלנו הם דומים לנו, או אפילו לא חשבנו על זה, אם הם אמורים להיות דומים או לא דומים. אבל הם לא. אנחנו זה לא הלקוח שלנו. הלקוח שלנו הוא אדם אחר. יש לו סט מחשבות אחר, סט שיקולים אחר. אנחנו אלה שיצרנו את המוצר, אנחנו מכירים אותו, אבל הם לא. הם חושבים בראש אחר. הם חושבים בצורה אחרת לגמרי. לכן ככל שתכירו טוב יותר את הלקוח שלכם ותלמדו את הצרכים האמיתיים שלו, את מה הוא באמת רוצה וצריך, רק אז תוכלו לגעת בו באמת ולהציע לו את מה שאתם מוכרים. לכן, ההסבר שלכם לגבי המוצר, צריך קודם כל לדבר לצרכים של הלקוח. במילים שהוא יכול להבין בדיוק מה המוצר עושה. נניח, אני יועצת אסטרטגית, אז במקום להגיד, היי, אני יועצת אסטרטגית, אני יכולה להגיד, תקשיב, אני עוזרת לעסקים להביא יותר לקוחות ולהגדיל הכנסות. פה אני מדברת על איך לעשות יותר כסף. יש כאן משהו מעניין. אם אני מטפלת נגיד באומנות, אני יכולה להגיד שאני עוזרת לאנשים למצוא את הייחודיות והעוצמה שלהם באמצעות שילוב אומנויות. זה מדבר על להרגיש טוב יותר עם עצמי. יכול להיות שיש פה משהו שמעניין אותי. או אם נגיד יש לי שירותי אדמיניסטרציה, אז אני יכולה להגיד שאני מקלה על עומס העבודה של עסקים, בכך שאני מטפלת עבורם בניירת שהם פחות אוהבים. מה שאני עושה פה למעשה, אני גם חוסכת להם זמן, וגם עוזרת להם להימנע מדברים שהם לא אוהבים. ברגע שאני מדברת עם הלקוח מתוך נקודת המבט שלהם, של מה יוצא להם מזה, קל להם יותר להבין מה יש פה עבורם, ואז הם מבינים שאני גם פונה אליהם, ולא סתם מדברת באוויר לאיזה משהו ארטילאי שלהם אין שום צורך בנושא הזה. לפעמים, מרוב שאנחנו מכירים את המוצר או את השירות שלנו, אנחנו נוטים לתאר אותו כאסופה של פיצ'רים, שהם אלה בעצם התכונות הפיזיות של המוצר. כמו למשל, משקל, גודל, כמה שעות עבודה אני נותנת כפרילנסרית או כיועצת, כמה הוא עולה בהשוואה למוצרים אחרים. נגיד ניקח טלוויזיה, זו טלוויזיה של 25 אינץ', היא שוקלת ככה וככה, העמידות שלה הם ככה וככה, ותוכלו לתלות אותה על הקיר. אלה הם פיצ'רים, אלה הם הדברים החיצוניים שכל אחד יכול לראות. זה חשוב, הדברים האלה הם חשובים, זה נכון, אבל רק בהמשך. הם נכנסים לתמונה בהמשך, אחרי שהלקוח כבר נתן לנו את תשומת הלב והוא מוכן להתקדם הלאה, כדי להפוך להיות הלקוח שלנו. אם הוא רק בשלב ההתעניינות, וכרגע הוא עדיין צריך לסנן מתוך כל הרעשים, לשמוע דווקא את המסר שלי, אני צריכה להתחיל בתועלת. מה יוצא לו מזה? אז במקום לתאר את אותה טלוויזיה במונחים של גודל ומשקל, אני צריכה לתאר את המוצר במונחים של כמה כסף הוא יעזור לייצר או לחסוך, כמה זמן הוא יפנה או כמה טוב הם ירגישו לאחריו. נניח אם זה טלוויזיה, אז איזה טוב הם ירגישו כשהם ישבו על הספה ויוכלו לראות אותה מכל מקום בחדר, או כל דבר אחר שדומה לזה. נגיד חדר כושר. אני יכולה מצד אחד לתאר את המקום החדש שהשקעתי בו, את המכשירים החדשים, או כמה מכשירים יש לי מכל סוג, איזה קורסים, איזה חוגים יש לי, אבל בסופו של דבר, זה לא מה שמעניין אותם, כי זה לא יהיה שונה מכל חדר כושר אחר. אלא מה שמעניין אותם זה איך החדר כושר יעזור להם לבצע תרגילים שהם לא אוהבים בכיף ובקלות. או עצם העובדה שהם יכולים להיות עם אנשים אחרים בזמן שהם עושים ספורט. הם ירגישו טוב יותר עם עצמם כשהם יסתכלו במראה. אלה דברים שיכולים לסנן להם את הפילטור הזה ולהתחיל להקשיב למסר שלי. אחר כך אולי אני אוכל לספר להם על המכשירים החדשים שהכנסתי לחדר הכושר, שהפכו את זה לחוויה גדולה יותר. או למשל תוכנה שאמורה לייעל תהליך של משימות בין צוותים. הם יכולים לספר על זה שכמה משתמשים יכולים להשתמש בו זמנית, שהיא יושבת בענן, שהיא יכולה להריץ מיליוני נתונים בו זמנית. אבל בשורה התחתונה, מה שמעניין את בעל העסק זה שהיא חוסכת לו זמן. זמן שהוא יכול להשתמש בו לדברים אחרים. כמו לייצר כסף. דבר נוסף שעוזר לאנשים להבין מה יוצא להם מזה, זה דמיון. לרובנו קשה להבין או לדמיין איך החיים שלנו ישתנו או ייראו אחרי שהם ישתמשו במוצר שלנו. לכן הדרך הכי טובה היא לתאר להם איך הם ירגישו, איך הם יגיבו ואיך החיים שלהם ישתנו לטובה בעקבות השימוש בשירות שלכם. נניח שאתם איזושהי חנות פסמים, ופונה אליכם גבר שרוצה לתת מתנה לאשתו. יש לה יום הולדת והוא שכח. הוא מגיע ברגע האחרון לחנות, ככה עם הלשון בחוץ, הוא אומר, אני חייב לקנות לה משהו. מה שיעניין אותו, בסופו של דבר, זה שאשתו תעריך אותו, תאהב אותו, ותספר כמה גבר הוא יצא מזה שהוא הביא לה את המתנה. ובעיקר שהיא לא תכעס עליו ותריב איתו על זה שהוא שכח את יום ההולדת שלה. לא כל כך יעניין אותו הבוסם של איזה חברה או כמה הוא עולה או איזה ריח יש לו וממה הוא מורכב. אם תספרו לו על הבוסם עצמו, תקשיב, הבוסם הזה, וואו, איזה ריח יהיה לאשתך, היא פשוט תעוף על זה, נגיד סבבה. אבל אם תתארו לו את זה, תקשיב, אתה תביא לו את הבוסם הזה, זה חתיכת בוסם שיעשה לה וואו, תקשיב, עכשיו היא רצה לכל החברות שלה, ספרת לכולם איזה גבר אלוף יש לה, ספרת לאמא שלה איזה בעל מהמם יש לה, אתה יצאת אלוף בעיניה. מה נראה לכם ידבר אליו יותר? מה יצא לו מזה שהוא יקנה לה את הבוסם? או מה יצא לה מזה שהוא יקנה לה את הבוסם? סביר להניח מה יצא לו מזה שהוא יקנה לה את הבוסם. זה גם דרך אגב יגרום לו לשלוף את הכרטיס אשראי ממש ממש מהר. וזה דרך אגב טקטיקה מצוינת שפועלות בכל חברות התיירות. איך הן מפתות אותנו לרכוש חופשה? תמיד הם מציירים לנו איך זה יראה כשאנחנו נהיה בחופשה. למרות שזה כמעט אף פעם לא דומה למה שהם מציירים לנו בדמיון או בתמונות, אבל תמיד יש לנו את התמונה האידיאלית הזאת שאנחנו יושבים ככה בסבבה, ליד הבריכה, המים הכחולים, השמיים, עם איזה ענן לבנבן ככה חולף מעל, יש לנו ביד איזה כוס משקה. איך זה כבר גורם לנו חשק עכשיו ומיד להזמין חופשה? בסופו של דבר, אנחנו מגיעים, עד שאנחנו מקבלים את החדר, מתעצבנים על המלון, לא תמיד זה נקי, לא תמיד זה מה שרצינו, הילדים מביאים את העצבים. אבל בשורה התחתונה, הם ציירו לנו תמונה אידיאלית. נתנו לנו איזשהו משהו בראש, נתנו לנו איזה אידיאל בראש, שיש לנו עכשיו בדמיון, ואנחנו רוצים לממש את האידיאל הזה. ברגע שאנחנו מדמיינים עבורם, קל להם יותר להבין מה יוצא להם מזה. מה תהיה התוצאה הסופית אם הם יקשיבו לנו, ומה תהיה התוצאה הסופית אם הם יקנו מאיתנו ויהפכו להיות הלקוחות שלנו. אז תחשבו על המוצר שלכם. תבינו איך אתם מדברים עליו בצורה של תועלת. מה יוצא ללקוח שלכם מזה. תנסו לצייר את התמונה המושלמת הזאת, את הדימוי, החזון, מה יוצא לו כשהוא משתמש בזה. ממש תסרטטו לו את זה בתמונה או תדמיינו לו את זה במילים שהוא יכול להבין אותם. והכי חשוב, תסתכלו על זה מתוך נקודת המבט שלו. אז עד כאן להפעם בפודקאסט, נשתמע בפעם הבאה.